אם גם אתן ואתם מרגישים שהצוות שלכם צריך להתייעל, ואתם יודעים שיש כלי AI אבל לא יודעים מאיפה להתחיל, רצינו לספר לכם שהשקנו תוכנית שכוללת הרצאות וסדנאות להטמעת תהליכים מבוססי AI בארגון. כל הפרטים בתיאור הפרק.
הסינגולריות, פודקאסט על בינה מלאכותית שפוגשת מציאות, עם גלית גלפרין וחן שיר.
ברוכות וברוכים הבאים לפרק האחרון בעונה הראשונה של הסינגולריות. החלטנו לשבת רגע ולחשוב ביחד על מה עברנו. בעצם גלית ואני התחלנו את ההקלטה של הפודקאסט אי שם בינואר, וכשמסתכלים על זה אחורה, מבינים שבאמת ידענו מאוד מעט. בעצם זה היה חודשיים בתוך המהפכה הזאת, נכון?
ידענו מאוד מעט, התחלנו מאוד מוקדם.
התחלנו מאוד מוקדם.
ולא חשבנו שנגיע עד הלום.
כן, לא הבנו איפה נהיה כשנסיים. ואני חושבת שקרה איזה משהו במהלך הדרך. זאת אומרת, מה שקרה זה שגלית ואני התיישבנו, ואמרנו, אוקיי, זה היה בינואר, ישבנו ואמרנו, אוקיי, איזה אנשים אנחנו רוצות לדבר איתם? אנחנו מבינות שזה מהפכה, זה לא טרנד. עם מי כדאי לדבר כדי שזה יהיה מעניין? וניסינו כל מיני אורחים, ובדקנו בכל מיני תחומים, וניסינו באמת לפרוס את היריעה הכי רחבה שאנחנו מכירות על תחומים שמעניינים אותנו. ובאמת דיברנו עם מגוון מאוד מעניין של אנשים. ואז אנחנו מסתכלות על זה עכשיו בפרספקטיבה של זמן, אנחנו מבינות שבאמת עבר הרבה מאוד זמן מאז ינואר, וגם העולם השתנה דרמטית, ואני חושבת שאנחנו עדיין על קוצו של חוד, אבל אנחנו נגלה מה יהיה בהמשך. והחלטנו שאנחנו צריכות לשבת רגע ולפתוח את זה, ולהגיד מה למדנו. אז זה פרק מה למדנו.
זה פרק מה למדנו, זה פרק גם למי מכם שמלווים אותנו, וככה לא שמעו את הכל, אז באמת נראה לי שזה טוב לרפרף אחורה. אבל זה גם הזדמנות להגיד תודה לכל מי שמאזין, מאזינה, ואתם גדלים ומתרחבים, ואנחנו מאוד מאוד שמחות על זה, כי לדעתי, מה הסטטיסטיקה? 40%, 60% מהפודקאסטים לא עוברים את הפרק הרביעי?
80.
80? אז וואו, אז ניצחנו את הסטטיסטיקה, שזה קודם כל מהמם וכיף, וגם כיף לקבל את התגובות, וזה בקשה אישית ככה, ראינו שהתחלתם לדרג, אז בבקשה, בבקשה.
תמשיכו.
תמשיכו, זה עוזר לנו מאוד להגיע לקהלים חדשים, וכמובן, כמובן, אם שמעתם משהו שאהבתם ונראה לכם רלוונטי למישהו או מישהי שזה המקצוע שלהם, שלחו אהבה ותקבלו אהבה בחזרה. אז אני חושבת שאנחנו ככה נצא לפרק הזה, והפרק הזה יהיה טיפה שונה. בעצם אנחנו התחלנו את העונה בפרק על חדשות ועיתונות, שבו רק אני וכן דיברנו אחת עם השנייה, והנה אנחנו בסוף העונה, פרק 20, סוגרות, רק אני ואת באולפן.
יש.
בלי האורחים.
למרות שאנחנו אוהבות את האורחים.
אנחנו אוהבות אורחים, כן, אבל זה גם כיף לנו ביחד. והאמת שבאו אורחים מגוונים, אבל ככה לקחנו, אפשר להגיד לקחים, או הבנות, או תובנות, ושתינו מאוד אוהבות לעשות ככה רטרוספקטיבה, ולהבין איפה היינו, מה ראינו בדרך, ומה אולי אפשר לקחת איתנו לקראת העונה השנייה.
נכון.
אז הפרק הזה נקרא 10 דברים שלמדנו.
אז זהו, אני חושבת שאפשר להגיד את זה, אפשר להגיד 10 דברים שלמדנו, אבל מה שעשינו גלית ואני, זה שאמרנו כל אחת כותבת 5 נקודות שהיא למדה. אנחנו לא יודעות את הנקודות אחת של השנייה. אז יכול להיות שתצאו מפה עם פחות מ10 דברים, יכול להיות שזה בדיוק 5 דברים, שאנחנו לגמרי מסכימות עליהם, אבל בגדול בגדול, אתם אמורים לצאת עם התובנות הכי משמעותיות, כדי להיכנס לעולם ה-AI, בידיעה מוחלטת בעיניים פקוחות.
אז 10 דברים שלמדנו על AI, בואו נתחיל. טוב. אז בוקר טוב, חן.
בוקר טוב, גלית. 10 דברים שלמדנו על Generative AI בעונה שלנו הראשונה של סינגולריות. מתחילה בנקודה הראשונה?
כן.
יאללה.
לכם. אז הנקודה הראשונה בעצם תופסת אותנו להערכתי. 9 חודשים אחורה, אנחנו התחלנו להקליט בינואר, אבל אני מדברת על ינואר כאיזושהי נקודה שבה אני הייתי כבר חודשיים בתוך איזה שצף גדול, כמו מין צונמי שברמה האישית הרגשתי אותו בפרומפטינג, ביצירה של תמונות, וככה הרגשתי שאני לא יכולה כבר להתנגד לזה. הרגשתי שזה מאוד מאוד מהר, והרגשתי שאני עוד לא בטוחה מה עושים עם זה, ואף אחד עוד לא בטוח שאני לא יצאתי מדעתי. ואם אני אסתכל על זה רגע כמו, בואו נדמיין רגע הישרדות, אוקיי? או כל סדרה אחרת בג'אנר, אז בעצם הוטלנו על חופו של איזה אי, עם גל מאוד מאוד גדול.
גל גדול שטף אותנו.
שטף אותנו, ריסק אותנו למקום חדש, שלא היינו בו קודם. ועכשיו אנחנו צריכים שנייה להבין מה קרה. אז קודם כל אנחנו מתאוששים, אנחנו קמים, אנחנו מסתכלים סביבנו, אנחנו מנסים להכיר את המציאות החדשה, אבל בעצם עכשיו שאנחנו חוקרים את האי הזה, יש פתאום חוקים חדשים. החוקים הם לא מה שהם היו. הנוף הוא לא מה שהוא היה. אולי גם האנשים שנסחפנו איתם אל החוף הזה, הם אנשים אחרים ממה שיצאנו איתם בספינה לדרך הזאת. ומעכשיו אנחנו בעצם במין סדר עולמי חדש, אם נרצה.
הישרדות.
הישרדות, זה כמו הישרדות, אבל זה לא הישרדות במובן הזה של הנה, ה-AI הולך לאכול את כולנו ולהרוג את כולנו, אלא שפתאום משהו, יש פה שקשוק. זה קצת, קצת, קצת כמו בקורונה, שאחרי הסגר הראשון הבנו, אוקיי, הילדים הולכים להיות איתנו בבית עוד הרבה זמן, מה עושים עכשיו? אז פה זה בעולם העבודה, או בעולם היצירה, או כל אחד בדומיין שלו. אבל אין לי ספק שזה אי חדש שצריך לעשות עליו אקספלורציה, וכאילו קודם קיבלנו את הבום. זאת אומרת, הבום הגיע בלי רגולציה, הבום הגיע בלי חוקים, הבום הגיע בלי שאף אחד מסביר ומלמד אותנו. זה פשוט שטף אותנו, ויש חלק מהאנשים שמה שנקרא, הם כבר הבינו איך לקחת אולי את השאריות של הסירת עץ הזאת ולהתחיל לבנות ממנה משהו שאפשר לגור בתוכו או להיות איתו בתוך האי. ויש אנשים שהם עוד לא שם. אולי הם הגיעו בגלים אחרים, אולי הם הגיעו בגל הזה, אבל הם עוד באלם. וכל אחד, זה תופס אותו במקום שלו, והשאלה שהייתי אומרת למאזינים והמאזינות שלנו, לשאול את עצמם זה, איפה זה תופס אותך? איפה זה תופס אותך? מה את עושה בחיים היום? כמה הדבר הזה קרוב אלייך? כמה זה רחוק ממך? יש אנשים במקצועות שבאמת, טרולי, הם בכלל לא... בינה מלאכותית זה עוד מילה ש... מבחינתם זה לא שינה שום דבר בהווי שלהם. יש אנשים שזה הפך את עולמם, כמוני, כמוך אולי, ויש אנשים שהם, מה שנקרא, כבר, אם אני אקביל את זה לעולם הגלישה, הם כבר תפסו את הגל ומחכים לעוד אחד. זאת אומרת, הם ממש כל כך זה שינה אותם, וממש עשו שינוי בקריירה או שינוי תפיסתי, וזה באמת עושה להם אנאנסמנט מאוד מאוד גדול.
אני אגב פה... מרגישה שאני בצד השני, כאילו שאני בצד הזה. אני מרגישה שזה שינה לי משהו בקריירה.
בוודאי שזה לא. שינה.
זאת אומרת, אני עשיתי מוצרי AI לפני, אבל אני חושבת שבשום שלב בקריירה לא הסתכלתי ככה על AI, ולא הבנתי כמה כוח גם לי יש בתוך הסיפור הזה. אני חושבת שהיום, אני חושבת שזה תפנית משמעותית במקצוע שלי, בעשייה שלי. אני חושבת שגם ההקלטה של הפודקאסט.
נכון.
היא
תפנית בקריירה. אני אפילו לא חושבת שזה קריירה. אני אפילו חושבת שאצלנו זה כל המיינדסט של באמת איפה הגבולות של היצירה שלי, ואיפה הגבולות של המחשבה שלי, ואיך אני עושה את הדברים שאני עושה בצורה יותר טובה, או יותר יעילה, או יותר יצירתית. אבל אני גם לא חושבת שאני באה את הדוגמה פה הממוצעת שאפשר לקחת אותה לכל המקצועות. אבל באמת, דיברנו פה עם בנק, דיברנו עם מייטק, דיברנו עם בימאים, דיברנו עם יעננים, דיברנו עם מוזיקאים, דיברנו עם אומנים, דיברנו עם אנשים שבונים משחקים. לקחנו באמת רוחב יריעה, דיברנו על איך זה משפיע ברפואה, שרפואה, בואי, זה התחום שיש לו את הכי הרבה רגולציה, והוא כאילו ייקח הכי הרבה זמן במרכאות. ועדיין ראינו שהגל הזה ניפץ לכולם את מה שנקרא, את המציאות. אז זה ככה הנקודה הראשונה שאני הבנתי, שאנחנו פה, מה שנקרא, צריכים עכשיו לקום, לנער את האבק מהבגדים, ולהתחיל להבין שנייה מה עושים עם הדבר הזה, ואיך זה נוגע לי כרמת הפרט, ביום-יום.
אז אני מתחברת לנקודה שלך עם הדבר הראשון שהוא פרגמטי. אני למדתי שזאת הזדמנות מאוד מאוד גדולה. אז הנקודה הראשונה שלי היא היכולת לתפנות אנשים למשימות שהן ממשימות שהן מתישות, שהן רפטטיביות, שהן חוזרות על עצמן. בעצם לתת לאנשים את היכולת להתמקד באמת באסטרטגיה, ביצירתיות, בחופש עשייה, ופחות פחות בדברים שאין להם חשק ואין להם רצון להמשיך לבצע, דברים שהם גם יכולים לתת למכונה לעשות בחזרתיות. ראינו את זה, גם נטע קיביליס בפרק של מרקטינג דיברה על זה, וגם דורי דיבר על זה בפרק של הגיימינג, וגם עודד מפובליסיס דיבר על זה בפרק של הקריאייטיב. אנחנו רואים את זה, חוזר על עצמו, אצל האורחים שלנו, מסיבה מאוד, גם אני חושבת שהיא הגיונית, הם מתעסקים גם בתחומים, שיש בהם הרבה מאוד חזרתיות והרבה מאוד זמן שהולך למקומות שהם פחות יצירתיים, והם דווקא במקום היצירתי. כל השלושה האלה שהזכרתי, הם דווקא במקום המאוד יצירתי, וזה פוגע להם ביכולת להיות יצירתיים כל העבודות החזרתיות. אז אני חושבת שזו הזדמנות מאוד מאוד גדולה בעולם. לתת לנו להיות באמת בעשייה...
זה מביא אותי לנקודה 3, שהיא... היא ממשיכה את הסיפור של היצירתיות, אבל אני מסתכלת על זה מהצד ההפוך. את אומרת, עד היום הייתי, לא משנה, מה שנקרא, אשלם את ה... אתה חסר, בסדר? מפתחת, מנהלת, מנהלת מוצר, מעצבת תכשיטים, לא משנה מה. עד היום הייתי קבורה תחת הררי משימות שלא מעניינות אותי, והנה פינה לי את היצירתיות, ואני מסתכלת על זה רגע, עוד פעם, את עשית רגע מיקרו, אני רגע אעשה את המקרו. הסיפור הזה, שזה מאפשר לאנשים יותר יצירתיות, הוא עובד גם לצד השני. זאת אומרת שאם עד היום, ברמה התחרותית, ברמה של השוק, אוקיי? אם עד עכשיו היינו יושבים סתם, בואי ניקח מעצבים. אם עד עכשיו הייתי יושבת עם עוד 10 מעצבים לרעיון עבודה, או אפילו בתור עצמאי לקבלה או בקשה לעבודה, יש פה עניין של הסתכלות של איך הניסיון שלי, התעסוקתי, בעבודה, בוורקפלואו שלי, איך הדבר הזה משנה את המקום שלי היום, בסולם, בוא נגיד, של ההיררכיה של העבודה, לעומת אנשים שאולי הם באים יותר צעירים, ואולי הם לא למדו את כל מה שאני למדתי, ואולי הם לא עשו את כל מה שאני עשיתי, אבל הם כן למדו את השפת AI, מה שאני קוראת, אוקיי? ועכשיו פתאום זה קצת משטיח אותנו לאותו לבל. זאת אומרת, מה זה עושה ברמת תחרות בין אנשים על העבודה?
מה זה עושה ברמת תפקידים?
ברמת תחרות על תפקידים שעוד פעם, אני יושבת עכשיו עם, 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 עם 2-3-4 אנשים בתור לרעיון עבודה, אוקיי? או באיזושהי הצעת מחיר לעבודה. ושלושה הם קלאסי, מה שנקרא. בסדר, עבדו עד היום, יודעים איך לעבוד, יודעים איך להוציא את התוצרים, מעצבים מעולים. פתאום בא אחד, שאולי אין לו כל כך הרבה ניסיון, ואין לו כל כך הרבה לקוחות, או לא עשה מלא רעיונות עבודה, או בשנה הראשונה אחרי הבית ספר. אבל הוא יודע את השפה של AI, וזה נותן לו את הכוח על זה. כי הוא יודע להשמיש את זה לטובתו. אז מה זה עושה פה לסדר העולמי? האם זה משנה בכלל את הסולם ההיררכי? האם זה נותן לנו מתחרים חדשים?
את מרגישה שכבר רואים את זה?
אני חושבת בתעשיות מסוימות, בתעשיות מסוימות, אני חושבת שכן.
איפה את רואה את זה?
אני חושבת שבעולמות, קודם כל, בוודאי ובוודאי, בעולמות של המעצבים, בעולמות של הוידאו, אפילו בעולמות המוצר, אני חושבת שהיום מנהל מוצר או מנהלת מוצר, שידעו ויבינו איך לרתום את שפת ה-AI, הם יצליחו, בעצם, מה שנקרא להתקדם יותר מהר. למה? כולנו יודעים שהמפתחים הם כנראה היו הטיר הראשון שמה שנקרא עובד עם קו-פיילוט. בסדר? זה התחיל בואו נעשה לכם את החיים קלים, בואו תבדקו את הקוד, בואו אני אגיד לכם איפה יש בעיה בקוד. דיברנו גם עם איתמר פרידמן מקודיום, שיש לו מוצר כזה שבכלל אומר למפתחים, בואו אני אעשה לכם את כל הטסטים בלי שאתם תצטרכו, כלומר, אפילו עזבו, אל תבדקו את הטעויות שלכם, אנחנו נעשה את זה בשבילכם, אוקיי? במקום שבו המפתחים הולכים ומשתפרים כל הזמן וכל הזמן וכל הזמן, מי נהיה הבטלנק? מנהלי המוצר. מנהל מוצר שלא יעמוד בשטף הזה, והוא עומד מול מכונה, הוא כבר לא עומד מול הצוות פיתוח שלו, הוא עכשיו צריך להכיל את המכונה. אם הוא לא ידע את השפה, אם הוא לא ידע איך לעשות enablement לעצמו, איך לעשות enhancement לעצמו, ייקחו מנהל מוצר אחר שכן יודע. ויכול להיות שיש לו 3 שנים ניסיון, ולזה 7, רק הוא לא למד AI.
אז בעצם מה שאת בעצם אומרת כאן, זה כלכלת הסקילס שדיברנו עם הדס בפרק. בעצם אנחנו הופכים להיות רשימה של סקילס, ולא רשימה של ניסיון. אנחנו, זאת אומרת, לא ניסיון תעסוקתי, אלא מי אנחנו ברמת הסקילס, ואם הסקילס שלי הם טובים יותר, כי למדתי ג'נרטיב AI, כי אני יודעת להשתמש במכונות כדי להוציא משהו, סיכוי מאוד סביר שתהיה לי עבודה הרבה יותר ממישהו שעושה זה כבר 20 שנה.
נכון, ולא למד. שוב, לא עושה זה 20 שנה, כי אין חכם כבעל ניסיון. בסוף, בואו גם לא... תראה, אני לא רוצה לשמוע כמו המשיחים שאומרים, רק AI, רק AI. לא, בן אדם שיש לו 20 שנות ניסיון, הוא בוודאי יהיה יותר טוב מבן אדם שיצא עכשיו ויש לו שנת ניסיון אחת. אבל, אם הבן אדם של 20 שנה לא יאמץ ולא ילמד ולא יעשה לעצמו את האפסקיל הזה, אז הוא יהפוך להיות בעיה. הוא יהפוך להיות בעיה, כי הוא יהיה הבטלנק.
אז זה מביא אותי לנקודה השנייה שלי, שהיא נקודה רביעית כבר, שיש המון פחד בעולם מאיבוד מקומות עבודה. וזה הפחד שאנחנו חווים אותו. אנחנו דיברנו עם דורון פז, שהוא תסריטאי ובמאי ויוצר סרטים, ממש בתחילת העונה. והוא סיפר לנו שהוא לא חש בזה, שאין שום בעיה ושהכל בסדר, אבל...
אז זה היה בינואר גם.
היה בינואר. אבל מחאת התסריטאים...
נכון.
הייתה... כל כך נוכחת בחיים שלנו בחודשים האחרונים, ומחאת התסריטאים רק ממחישה את הפחד שיש לכולנו עמוק עמוק בפנים, שקיימת לכולם בעולם, שמחר החליפו אותם. ואני חושבת שהפחד הזה מהחלפה הוא פחד לגיטימי, הוא פחד נכון. אני חושבת שיש פה באמת איזשהו משהו שמישהו מזיז לי את הגבינה, גם ניר מדבר על זה. אני לא יודעת אם זה, אני לא סגורה על זה שזה בפרק, ניר דיבר איתי אחר כך על הפחד, ניר העינן, דיבר איתי על הפחד מזה שהמכונה תחליף אותו. הוא אמר במפורש שזה לא נראה לו משהו שהצליח לקרות באמת, ולדעתי זה גם אובדן או רומנטיקה. בסופו של דבר ביין יש לנו מידת רומנטיקה, ואני חושבת שיש מקצועות שזה מפחיד שזה ייכנס לשם. ואני חושבת שיש אנשים רבים שזה מדאיג אותם, ואני חושבת שזה מאוד מתחבר לנקודה שלך, בעיקר במקום הזה שכל אותם שמפחדים, זה הפתרון שלהם. תאמצו כלים, תלכו ללמוד, תעשו מה שאתם יכולים.
תתיידדו עם האויב במקום לנסות לגדר ולשמר, שאגב...
שזה בגלל זה אנחנו פה, נכון? מה אנחנו עושות פה? נכון. הרי שתינו מבינות את הטכנולוגיה, אנחנו מכירות אותה לעומקה ולרוחבה, אנחנו מתעסקות בזה כבר שנים, אבל פתאום זה נפל על שתינו בקבום, כמו שאמרת, שתף אותנו כגל, והחלטנו שאנחנו עוצרות שנייה ומסתכלות בפנוחו של זה, ומנסות להבין האם... יש לנו יכולת בכלל להתמודד עם זה. ומה זה אומר? ואני חושבת שזה ההתמודדות שלך ושלי עם, עם אותו פחד, שמה לא נהיה רלוונטיות.
אגב, פחד. פחד מביא אותי לנקודה מספר 5. ואם יש משהו שלמדנו תוך כדי העונה, וגם שאלנו, ואתם תוכלו לראות את זה בערוץ היוטיוב החדש שלנו, אנחנו נשים שם את כל ההקלטות שיש להם וידאו כמובן, אבל גם דברים שהם ככה יותר קצרים. אחד מהם זה באמת השאלה מה מפחיד אותך או אותך, ושאלנו באמת לאורך כל העונה, ונשאל גם בעונה הבאה, ואני חושבת שכל אחד או אחת שהיו פה מפחדים ממשהו, אבל אני חושבת שכולם בסופו של דבר מצביעים על זה ומבינים שאנחנו כבר הגענו לשלב שחייבים רגולציה. עכשיו, מה זה רגולציה? רגולציה זה סט של חוקים. אם נחזור לאי הבודד, להישרדות, בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לחיות בג'ונגל, אנחנו צריכים שיהיה חוקים בסיסיים, שכל מי שגר על האי הזה ידע שפה הגבולות גזרה שלי. וגבולות גזרה זה אומר, קודם כל, explainability. למה האלגוריתם מוציא לי משהו שהוא הוציא? בוודאי ובוודאי אם ניקח את זה לשירותים כמו רפואה, לשירותים כמו פסיכולוגיה, על הפרק של אלכס המוצלח שהיה לנו בתחילת העונה, על, 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 על שירות שעוזר לבני נוער, לשוחח ככה עם כלים של בינה מלאכותית. ואני חושבת שאקספליינביליטי זה הדבר הראשון. בטח אם אנחנו מסתכלים על... גם עריכת דין. כל מקצוע צריך שתהיה לו את היכולת להסביר. זה אחד. שתיים, הסיפור הזה של פייק, של חוקים, של מה מותר ומה אסור, שזה מתחבר לנו מאוד גם לפרק הראשון שלנו על חדשות. בטח ובטח עכשיו שאנחנו לפני מערכת בחירות בארצות הברית, שהיא כנראה תהיה סוערת ומאוד מעניינת, בטח כשאנחנו רואים את כל הוידאוים האלה שלוקחים זמרות כמו אופרה חזה ומלבישים להם את הכל על משהו אחר. עכשיו, זה דברים... שמאוד קל עוד לזהות אותם ברמת פייק, אבל אני יכולה עכשיו לקחת אותך, חן, לשתול לך מילים שלא אמרת, ומה שנקרא, ובהצלחה.
זה גם איזשהו פחד שחברות מדברות עליהם, עליו. נגיד, זה משהו שצף באמת, זה משהו שכולם גם אמרו, הפחד מהפייק. הפייק הזה הוא משהו שאנחנו רואים אותו חוזר על עצמו. אני חושבת שהפתרון לזה הוא תמיד, וחזרנו לזה כל כך הרבה פעמים, אבל הנה, זה הנקודה שאולי צריך לקחת הכי הרבה קריאה ביקורתית, ללמד את הילדים שלנו קריאה ביקורתית, לבוא ולהסתכל על תכנים ולשאול את עצמנו, זה אותנטי, זה אמיתי, יש מאחורי זה גוף אמיתי, יש מאחורי זה מישהו, האם זה משהו שמישהו בעצם ניסה לשחק כאן, כי יש כאן הרבה מאוד מקומות שבהם אפשר ליפול. אז נכון, אנחנו עדיין לא שם. כמו שאמרת, הסרט של, יש את הוידאו של אופרה חזה ו... זה חמוד נורא. הוידאו של אופרה חזה ו...
אופרה וירדנה.
אופרה וירדנה, שהם שרות את אוסטר וגופיות.
שזה מעולה.
זה פשוט עשוי, מצחיק נורא, זה חמוד נורא, הבת שלי מתה על זה, ועדיין אני חושבת שזה עשוי בצורה כזאת שברור שזה רחוק מכדי להיות אמיתי. אבל ביום שבו הטכנולוגיה תהיה מספיק טובה, וזה לא כזה רחוק כמו שאנחנו מבינים, יהיה קשה מאוד לזהות את זה. עכשיו, צריך קריאה ביקורתית, זה בטוח.
אבל זה לא רק קריאה ביקורתית, כי אני אומרת, יש פה פעמיים, הפחד הזה הוא מוביל אותנו מה שנקרא לרגולציה של ממשלות, אבל גם לסלף-רגולייטד, שבאמת אתה אומר, אוקיי, מה אני צריך פה ברמה הזאת, איזה סקילים אני, איך אני בודק משהו שהוא אמיתי? כן. זה משהו שחייב להיכנס לתוכניות הלימוד כבר מגיל אפס. אין לי ספק בזה, כי ילדים, ברגע שהם יבינו את הכלים האלה, יהיו לנו פה באמת אין ספור ניסיונות ופייקים ודברים, אז קודם כל ללמד את זה בבית ספר, אבל אני התכוונתי באמת ממש ברמת ממשלות. אז קודם כל שיהיה אפשר להסביר את זה, למה זה מביא את מה שזה מביא, ודבר שני שיהיה אפשר לנהל את זה. ובטח ובטח, ועוד לא נכנסנו לתחום הסייבר פה.
לא נכנסנו למלא דברים, לא נכנסנו לרגולציה של על מה בכלל מותר לאמן, על מה אסור לאמן, איזה דאטה מותר.
אבל זה זכויות, כן, אז יש לנו ככה, אז יש לנו explainability, שזה איך אנחנו מסבירים את זה, יש לנו איך אנחנו לא מרשים שזה יהיה פייק, יש לנו איך אנחנו מגנים על הדבר הזה, שזה ברמת סייבר, אוקיי? כי היום מאוד מאוד קל לכל אחד להיות אקר. ויש את הסיפור של האימון, שזה גם, זה איזושהי מחילת ארנב שעוד לא בכלל התחלנו להבין אותה, כי אנחנו כבר רואים שחברות כמו זום וחברות כמו גוגל שינו את תנאי הפרטיות שלהם, עכשיו גם OpenAI התחילה לעשות סקרינינג כזה של אינטרנט, ועכשיו אתרים כבר יכולים להוריד את עצמם מהמאגרים.
בואי, הסיבה ש-OpenAI סגרו את היכולת ב-ChatGPT לבדוק כל מיני URL'ים ולמשוך מהם מידע, בגלל שזה פגע בפרטיות של אותם אתרים. זאת אומרת, יכול להיות שזה חדר מאחורי payment wall, כאילו יש כל כך הרבה אופציות ללמה הם עשו את זה, אבל המציאות היא שאו שמישהו טבע אותם, אנחנו לא יודעים, אבל זה פגע בפרטיות של מישהו ולכן הם עשו את השינוי.
אז כל הסיפור הזה נעטוף אותו בתוך הנקודה האולי מציקה, כואבת, אבל הכרחית מאוד, של פחד, כי אין לנו רגולציה, הגענו לג'ונגל. נקודה שישית, חן.
טוב, נקודה שישית. אז אני למדתי על החברות קצת משהו, חברות שהשתמשו במוצרים ובכל מיני כלים שהם עם Generative AI. אז למדתי שאלה שימצאו את זה מוקדם, אלה שהבינו שהם צריכים להכניס טכנולוגיות מבוססות בינה מלאכותית, עשו את זה מתוך אג'נדה ארגונית. בעצם באו ואמרו, המנכ״ל אמר מישהו, אבל higher in the hierarchy, כאילו מישהו באיזשהו כוח, אמר, זה חלק מהאג'נדה הארגונית שלנו, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לבוא ולדחוף את זה לתוך הארגון שלנו בדרכים הבאות. אני רוצה שנהיה מסוגלים לעשות את זה. ראינו את זה בדוגמה מעולה של ירון מלייטריקס, שבעצם כל המבנה הארגוני שלהם תומך בקבלת החלטות מהירה, ולכן הם יכלו להטמיע פתרונות מבוססים Generative AI. דיברנו על זה גם עם הדס אלמוג, על זה שמבנים של חברות צריכים להשתנות על מנת לתמוך בזה.
זאת אומרת, חן, שאת אומרת לי פה משהו, שימי לב מה את אומרת לי. את אומרת לי, מי שהיה מראש באיזשהו מבנה היררכי, ואגב, זה נורא נורא מעניין, מי היום במבנה היררכי שהוא שטוח יחסית? מי שכבר בקורונה הבין שהוא צריך לעשות שינוי ולעשות אדפטציה. זאת אומרת, מי שכבר לפני 3 או 4 שנים עשה איזשהו שינוי ארגוני, שאומר, השטחתי ועשיתי את זה יותר לייט. מי שהגיע לחוף הזה, על סירה ולא על הטיטניק, יכול הרבה יותר מהר להכניס את זה לאג'נדה הארגונית שלו. יכול לאמץ את זה יותר מהר, יש לו שרירים יותר טובים, הוא כבר מסוגל לשינויים, וזה יחסית קל לו. זה לא שזה קל, זה לא קל. כי זה בסוף ללמד את העובדים לעבוד אחרת. זה בסוף להכניס למוצרים שלנו משהו חדש, שאנחנו לא יודעים. אבל אם הגעת קל, ואם הגעת בכושר, אתה תעשה את זה. ואם אתה בכבדות, כדאי שעכשיו, מה שנקרא, תשב על זה ויפה שעה קודם.
ותקום. כי מה שאני אומרת זה גם זה, אבל גם אני אומרת שארגונים לא רואים את זה בגרסרוטד. שאיזה עובד יושב שם בקטנה ומחליט לשבת לשחק, זה לא עושה שינוי. שינוי לתוך הארגון, כזה שמכניס כלי ג'נרטיב AI, מגיעים מהסמנכלים. קרי, תראי את ניר צוריה. בסופו של דבר, צריך שזה יהיה מישהו עם הרבה מאוד כוח בארגון, כדי לא להחליט, אתם עכשיו...
ניר זה רק, אני אגיד, זה
מ-AT&T.
זה ה-CIO של AT&T, שאחראי על כל ה... בעצם הוביל שם את כל ההכנסה, הבין מאוד מהר שהעובדים ירצו להשתמש ב-ChatGPT, הבין שזה מסכן את הארגון שלו, ולכן העדיף לקחת את הצעד הפרואקטיבי ולהכניס את זה בצורה שהיא בטוחה וששומרת לו על הדאטה, ולהתחיל לתת לעובדים באמת לאמץ את זה כמשהו רוחבי, שבאמת עושה שינוי, כמו שאת אומרת, כבר באמת, באמת ברמה של היום-יום של כל עובד ועובד, כי זה נותן להם גישה מאוד חופשית ונוחה.
נכון, ושוב, השינויים האלה קורים אך ורק כשהמנהלים מחליטים. לא רואים את זה במי למטה. אז זה הנקודה הנוספת, זאת אומרת, אם אני מסכמת רגע, אז בנקודה הזאת שהחברות שלמדו לעשות את זה, אז חברות שהן היו כלילות, אג'יליות, כאלה שהן מבנה שטוח, בקלות מאוד מאמצות את הטכנולוגיה פנימה, גם לתוך המוצר, גם לתוך השימוש הפנים ארגוני, וחברות שרוצות לעשות את השינוי, זה תמיד יגיע מהנהלה. זה יבוא מלמעלה.
אני רוצה להמשיך אותך לנקודה 7, שדווקא איפה זה לוקח מלמטה למעלה, שאני רואה את זה, בתחום החינוך. זאת אומרת, בחוויה שלי, ועם כל מי שדיברנו, כל הסיפור הזה של למידה, ויש פה איזשהו משהו, שהוא תראי, הוא מטלטל פעמיים, כי כבר אמרתי 3 פעמים את המילה קורונה פה, ולא התכוונתי. אבל יש משהו שכן קשור גם לקורונה. כי בקורונה למדנו ללמוד אחרת, אוקיי? למדנו שאפשר ללמוד בזום, למדנו שאפשר ללמוד לבד, למדנו שאולי בכיתה של 30 איש זה לא המודל הכי טוב, למדנו שאפשר ללמוד גם אם אתה... זה לא המקצוע הישיר שלך, ואת יודעת מה אני עשיתי בקורונה, ישבתי יום ולילה ולימדתי אנשים בכל העולם, על הרבה מאוד נושאים שהם אולי קשורים ואולי לא קשורים אחד לשני, אבל בסוף כולם למדו. למדו לי מקצוע חדש, למדו כאלה משעמם, למדו, 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 והנה, סוף הקורונה, ואנחנו בעוד הגל שמבקש מאיתנו ללמוד אותו. ללמוד אותו כי הוא יחליף אותנו, ללמוד אותו כי הכל מאוד מהר, כי הקצב משתנה, אבל דווקא במערכות חינוך, אנחנו לא רואות את זה מגיע מלמעלה, אנחנו רואות את זה מגיע מלמטה. כי אני חובה בחודשים האחרונים כמות של מחנכים ומורים ואדיוקייטורים וגם באקדמיות. אקדמיות הבינו, אקדמיות הכניסו, אני זוכרת שזה תפס אותי, דצמבר, זה היה דקה לפני הסמסטר, כתבתי את כל הקורס מחדש, הבנתי שאני פשוט לא יכולה להתעלם מזה שיש לי עכשיו קליק כמו ChatGPT, על אף שאני הייתי יותר מהירה מהסטודנטים בעניין הזה, אבל אני זה שם קוד לעוד מרצים אחרים באקדמיה, ומורים שעשו פרויקטים של להמחיש את התנך המורה אלעד, ממחיש את התנך בעזרת מידג'רני וכולי, שבעצם...
רק להגיד מורה אלעד לצערנו לא היה אצלנו, אבל
לא,
הוא
שם דבר. אולי עוד יהיה, אולי עוד יהיה. ובעצם דווקא זה כן בא מלמטה. זאת אומרת, הסיפור הזה של הלמידה תלוי במידה רבה, בכל אחד ואחת מאיתנו, בכל מורה ומורה שרוצים טיפה, מה שנקרא, זה המקום שלנו גם להיות פרואקטיביים ולא לחכות שההנהלה מלמעלה היא תגיד והיא תרדה והיא תביא. ולראיה, אני יכולה להגיד לך שגם אני עושה על מדע לא מעט בארגונים, והמון פעמים זה לא הסמנכ"ל, אלא זה שבוער לו, שהבין, העובדת שהבינה שעכשיו, אם היא לא תכניס את זה לצוות שלה, אז הצוות שלה יישאר מאחורה ביחד.
אבל זה עדיין הנהלה. ברגע ש... זה לא מגיע מלמטה. זה לא שאיזה עובד בא בבוקר, אמר, אני רוצה ללמוד ChatGPT כלמדי אותי.
נכון, אבל לפעמים זה מדגדג את המנהלת דווקא מהמקום הזה. של העובדת הזאת שבאה ואומר, תקשיבי, יש פה משהו שאנחנו חייבים לדעת. אנחנו צוות של Customer Success, ואנחנו עכשיו עושים 7 פניות בשעה, ואפשר לעשות 30. תראי לי את המנהלת שלא תרצה ללמוד את זה.
זה נשמע לי כמו עובדת שהיא מנהלת בעצמה.
לא, עובדת עם ראש גדול. יש כאלה, אבל מה שאני רוצה לומר...
מצפה לקידום.
שתסתכלו על זה נורא נורא, זה נורא נורא בקטע של הלמידה, בסדר? של להבין שצריך ללמוד. הלמידה היא לא נעצרת, גם אני ואת נמצאות פה בפרק, שכל כולו זה מה למדנו.
ובכן.
נקודה שמונה.
נקודה שמונה, דבר ראשון עשית לי הייג'קינג ולקחת לי את הנקודה של רגולציה שהייתה לי כאן. אז אני עוברת הנקודה האחרונה שהיא שלי, זה אומר שבמקסימום יהיו פה 9 נקודות, אני יכולה לשלוף, יש לי עוד בארסנל, אבל זה נקודה שהיא סוג של מסכמת, אבל היא נקודה שאולי באיזשהו מקום היא הכי חשובה להבנת הסיפור הזה, והיא מתחברת גם לנקודה הראשונה שלך. זה לא טרנד. זה לא יהיה פה ויחלוף. אני הולכת עכשיו להשמיץ נושא שיקר לליבי, זה גם לא המטאברס. המטאברס בא, הוא קצת נגע, הוא קצת עשה, הלך, חצי דה. ואנחנו לא יודעים מה יהיה המשך שלו. זאת מהפכה אמיתית, ומהפכה אנחנו רואים בזה שהיא נוגעת בכל תחום בחיים, והיא משבשת לנו, וזה שיבוש אמיתי. אנחנו רואים את זה בשיבוש כלכלי, אנחנו רואים שאנשים יאבדו מקומות עבודה, ויש מזה גלגל מאוד הכרחי שיקרה, שברגע שאנשים מאבדים מקומות עבודה, הם לא הולכים למכולת, כמו שהם היו הולכים למכולת, הם לא הולכים לסופר, או שהם לא הולכים לקולנוע, או לעשות בילויים שהם קצת יותר אקספנסיב, הם טסים פחות לחול, וכל הכלכלה בעצם מתחילה לשמוט את מה שהיא רגילה אליו. אני חושבת ששם אנחנו רואים כלכלה שמשתנה, ולכן זו מהפכה. אנחנו גם רואים שזה נוגע בכל תחום בחיים, זה גם כן אינדיקציה למהפכה. אין משהו, חוץ מכדרות, שאני עדיין לא הצלחתי להבין איך אפשר לעשות כדרות. את מציירת כדרות, אבל איך אפשר לעשות כדרות?
אני מציירת את הקדים שלי, חן.
אני מקדרת את הקדים שלי.
את מקדרת אותם, אבל בסוף זה עוד יגיע. עוד תהיה מכונה. שתגידי לה, אני רוצה אותו ככה וככה, ותצבעי לי, זה יקרה.
אני מאוד מאוד אשמח, למרות שאני חושבת את ההתחברות שלי לחומר היא מהותית, אבל אני חושבת שזו מהפכה שהיא תיגע בכל דבר אם היא לא נגע, והיא משבשת את כל מה שאנחנו מכירים, את כל אמות המידה שאנחנו מכירים לחיים שלנו. היא הולכת לגעת בכל דבר שהוא, ואני ממש מתרגשת לראות לאן זה הולך. זאת אומרת, אם התחלתי את זה בחרדה, היום אני מסתכלת לעבר העונה השנייה, אני כרגע עומדת ומסתכלת קדימה לעבר העונה השנייה, אני נורא מתרגשת מהבאות, כי לדעתי אנחנו עכשיו הולכים לעלות על הגל של אם ניסינו להבין מה זה, עכשיו עושים, איך עושים את זה? מה עושים עם זה? מה אפשר לעשות כדי להיות קילרים?
הרמת לי בדיוק לנקודה שרציתי להגיע אליה, שהיא דווקא נקודה שאולי פחות חיובית, אני גם כתבתי עליה, אני מאוד מאוד מזדהה עם התחושה שלך, של הנה, הבנו, עכשיו בוא נראה מה אפשר לעשות, ועכשיו אני בתחושה המאוד מציפה, שלכל מקום שאני לא אסתכל, ובכל דבר שאני לא אגע, AI, בוא נשים את AI, בוא נעשה AI. ואני חייבת רגע להגיד, וכתבתי על זה אתמול במקרה, אתם כנראה תשמעו את הפרק הזה הרבה אחרי שזה נכתב על ידי, אז מי שקרא וזה הפעם השנייה סליחה, אבל שירותי היכרויות רוצים להכניס לנו AI שיכתוב לנו את הפרופיל ויעשה לנו תמונה. עכשיו אני אומרת, בואו רגע נבין, מה אנחנו מנסים פה לפתור? האם אני מעוניינת עכשיו שבינה מלאכותית תעשה ממני איזושהי בחורה שאני לא, איזה טקסט שאני לא, איזה תמונה שאני לא, וככה אהבת חיי תגיע אליי, ואז גם תגלה שאני לא? כאילו, לא יודעת. אני אומרת שגם בנושא הזה של הטלת ספק, ואולי זה גם נופל בסיפור של חשיבה ביקורתית או לא, אבל בעיניי, לא כל דבר AI פותר.
לא בכל מקום, צריך לשים AI.
בתבונה, מה אתה בא לפתור? הדבר הראשון שאנחנו שואלות, בתור יועצות מוצר, מה אתה רוצה לפתור? איזה כאב אתה פותר ללקוח שלך? מה הבעיה שבאת לעשות? והפתרון הוא לא תמיד AI. זה שעכשיו אומרים AI, אחלה. AI 50 שנה איתנו, AI בגיימינג המון שנים איתנו, AI ביצירת סרטים המון שנים איתנו, נכון, עכשיו זה עושה enablement לכולם, עכשיו זה נגיש לכולם, עכשיו גם ילד בן 10 וגם גבר בן 70 יכול לעשות עם זה אינטראקציה, אבל כשאנחנו באים לבחון את הסיפור הזה, וזה נכון אגב גם לסטארט-אפים שקמים ואומרים אני עושה AI, וזה נכון גם לאנשים שבתפקיד שלהם מנסים לפתור איזושהי בעיה ואומרים בוא נכניס AI. לא. תתייחסו לזה, שוב, זה נכון שזה טכנולוגית נורא נורא מעניין ונורא, לא בכל מקום הדבר הזה הוא רלוונטי. יש לנו עדיין המון בעיות בנקודת זמן שאנחנו נמצאות, והשנה היא...
ופרטנו לא מעט בעיות. השנה היא... 2023.
2023,
בסדר? פרטנו לא מעט בעיות שיש עם זה, ואנחנו לא, בכלל לא דיברנו על הזיות שיש.
בדיוק. לפעמים הבעיות שהדבר הזה יגרום לך, במוצר, בשירות, במה שתעשה, בטח אם אתה במקומות כמו עריכת דין, רפואה וכו', לפעמים הבעיות של זה הם overhead לא קטן. שלא פותח את הבעיה, אלא רק עושה אותה יותר גדולה. אז מה שנקרא handle with care, זה מה שאני למדתי, שלא בכל use case, הדבר הזה הוא אפליקבילי.
אז אני הולכת לשלוף עכשיו נקודה, שהיא איננה נקודה שכתובה לי, אבל יש לי איזושהי מחשבה שעכשיו, תוך כדי שדיברת, הבנתי אותה. אני לא חושבת שזה ימשיך להיות אסופה של כלים שכל אחד יכול לבוא לכתוב איזשהו פרומט. אני חושבת שאנחנו נחזה, אני לא יודעת אם זה בעונה השנייה שלנו או בעונה 5, אנחנו נחזה בזה שזה פשוט הופך להיות חלק מהכלים היומיומיים שלנו, ואנחנו לא מתייחסים לזה בכזה, בוא נוסיף AI, בוא נוסיף AI. זה לא יהיה שם. השיחה על AI לא תהיה שם. לא מזמן סיפר לי איזה מישהו שכאילו ברשימת ההשוואה בינו לבין חברה אחרת, כל הזמן שואלים אותו אם יש לו AI. מה זה קשור? לא תמיד זה מה שהופך אותנו לטובים או לא טובים. צריך רגע להסתכל על זה בעומק של העשייה, האם זה פותר משהו, וגם האם בכלל צריך להכניס את זה כמו שאת אומרת, אבל גם האם בהחלט זה צריך להישאר בצורה שזה כרגע. צריך לשאול את עצמנו. האם יש לזה מקום, שזה שאלה וניבוי, האם יש לזה מקום כיחידה אוטונומית, כמו שזה כרגע, של ChatGPT, אני ניגשת מדברת איתו, יחידה אוטונומית של Midjourney, אני ניגשת מדברת איתו, האם לא נכון יותר להסתכל על זה, כאיך זה... לאיזה כלים זה נכנס, ולהפסיק להתבונן בזה בביקרוקוסמוס הקטן הזה.
זה נקודה מאוד מעניינת שאנחנו נשאיר אותה ככה לבחינה, כי נראה לי שעוד מה שנקרא עוד יקומו ויפלו מוצרים, אני כן חושבת שמה שאנחנו נראה, אנחנו נראה שני דברים מקבילים. אחד, אנחנו נראה פתרונות שהם היום קיימים, שמכניסים AI כדי לקצר את תהליך העבודה, למשל, אדובי פוטושופ, בסדר? שאני עכשיו במקום... לצבוע שעת הרקע בצורה ידנית, יכולה לכתוב, שים לי את כל הקקטוסים מאחורה ולעשות קליק, וחסכתי כמה שעות של עבודת עיצוב, כדוגמה, בסדר? או בתור מנהלת מוצר לבקש עכשיו את כל ה-user stories ולקבל אותם במקום לשבת עליהם יומיים. אז יהיו בתוך הכלים הקיימים, לדעתי, יהיה פיצ'ר של ג'נרטיב כמעט בכל כלי קיים שלנו, ומן הצד השני, ושם אני איך, מטילה את משקלי על הדבר, שיהיו מוצרים חדשים, שכבר בוורקפלואו שלי כעובדת, הם יהיו כחוט שני. זאת אומרת, אם היום בשביל עבודה מסוימת, את תשתמשי במעבד תמלילים ובאימייל ובפוטושופ ובעוד משהו, מאוד יכול להיות שהדבר הזה כולו יהיה ערוז באיזושהי עטיפה, שכל כולה AI, והיא עושה לך את כל הדבר מתחילתו ועד סופו, ולא משנה כרגע אם קוראים לו גוגל, או מייקרוסופט, או מישהו יותר קטן, שידע לעשות קפצ'רינג של כל הדבר הזה, של כל הערך הזה, לתוך מוצר אחד, וזה מה שנקרא עלינו, חובתנו, למצוא אותם, לגלות אותם, לדבר איתם, ולהבין לאן הדבר הזה הולך.
האמת, קניתי.
יאללה. כן.
גלית.
הגענו ל-10, אבל אפשר לדבר עוד הרבה.
כן.
אז אני חושבת שבאמת, אם ככה למדתם, יש לכם עוד נקודות שאתם למדתם ואתם רוצים לשלוח לנו, אז קודם כל, אתם יודעים איפה למצוא אותנו, אנחנו נמצאות בכל הפלטפורמות שבהם אפשר להזין לפודקאסטים, יש לנו את ערוץ האינסטגרם של סינגולריות, עכשיו יש גם ערוץ יוטיוב חדש, וכמובן שאפשר תמיד ליצור איתנו קשר, מזכירה שוב, יש לנו מוצר חדש למי מכם שמרגיש או מרגישה שאתם צריכים עוד חיזוק בארגון ורוצים כן ללמוד עוד קצת איך אנחנו עושים מזה באמת איזשהו ערך ביום יום שלנו, בעבודה שלנו. כאמור, התיאור, הלינק בתיאור הפרק, ומאוד מאוד מאוד כיף שהגעתם איתנו עד פה.
אנחנו יוצאות לחופש.
לחופש.
חופש הוא פגרה...
פגרת חגים.
אז דבר ראשון, חגים שמחים.
חגים שמחים, ובינתיים אנחנו גם לא נשאיר אתכם לבד, חלילה. אתם תוכלו לחזור ולראות הרבה מאוד מהקטעים והתכנים והדברים שפרסמנו במהלך כל החגים.
ואנחנו גם נעשה מה שאנחנו יכולות כדי להציף אתכם בכל מיני דברים חדשים, כאילו להזכיר לכם קטעים קודמים שהיו לנו ולהציע תכנים חדשים כדי שתזכרו בכמה כיף היה להקשיב ותחזרו לפרקים המעניינים, ומבטיחות מבטיחות לבוא עם עונה נפלאה, שאגב, מי שהגיע עד לפה, לא לשכוח לענות לנו על השאלון. תודה רבה לכם.
תודה רבה, חן.
תודה רבה, גלית.
נשוב בסתיו.